סוגיה שהולכת ומתבררת בייחוד בדור התחייה. ככלל אנחנו יודעים ביחס לכמה סוגיות שכאן אנחנו עוד נלמד בפסקאות הבאות, שהרבה הבנות שהשתרשו בנו בימי הגלות היה בהם צורך כדי להעמיד את היהדות שבגולה. הכלל שנקוט בידינו, שהרב מלמד אותו באורות התחייה בפסקה ט', שהיהדות שבגולה זה פלא פלאים. זו מציאות כל כך לא טבעית, היא כל כך לא טבעית להופעת התורה, וכל כך לא טבעית להופעת הנשמה, וכל כך לא טבעית להופעת המגמה שנשמה עם ישראל נמצא בעולם, עד שפלא פלאים איך יש בכלל קיום ליהדות שבגולה. וכדי להעמיד את היהדות שבגולה, כל המושגים והתפיסות וההבנות מה זה תורה ומה זה אומה, הכל השתנה. ואותם כוחות שעמדו לנו בגלות ביחס לסוגיות שונות הולכים ומתבררים ביתר העמקה וביתר הבנה כשאנחנו מגיעים לארץ. ההסברה השונה, התפיסה השונה של כל מושג האלוקות והופעתה בעולם כשנמצאת בגלות נקראת שכינה בגלות, או בזמן בדברי חז"ל במקורות קודש, שכינתה בגלותה. שכינתה בגלותה זה מינוח כללי שעניינו לבאר שהיחס של אלוהים אל העולם, וממילא של התכנים האלוקיים ביחס אל החיים וביחס להופעתם במעשים, כל זה פושט צורה ולובש צורה חדשה כשעם ישראל הולך לגלות. כי אם עם ישראל כשהוא נמצא בגלות צריך לאחוז במושגים כפי מה שהם באמת נתפסים בעיני הנבואה ובעיני הציפייה הגדולה של חיי ישראל בארץ, אז לא היה בכלל מעמד לגלות. על זה נאמר ותרד פלאים. שרש"י מסביר מה זה ותרד פלאים, הכוונה שזה ירד להיות טמון, מכוסה, האמת הפנימית העמוקה של ישראל וחיי ישראל בעולם, במשמעות האמיתית של תורה ושל חוכמת התורה ושל המוסר, כל אלה נעשים מכוסים, טמונים. והמציאות של חיי ישראל אומנם היא מאוד ירודה, אבל כל זה הצלה מאוד גדולה כדי שיהיה אפשר להחזיק מעמד בגלות. אבל עכשיו כשחוזרים אל הארץ, אז הרבה הבנות שיכולנו להחזיק איתן מעמד בגלות הולכות ומתנפצות בדרך כדי להיות מסוגל לקבל הבנה יותר מעמיקה, השפעה יותר גדולה, בירורים יותר גדולים. אז זה הכלל, זה החשבון שהרב מבאר פה באורות. כמובן שהוא חשבון מאוד מאוד עמוק, והוא מיוסד על מקורות קודש, והנה הזכרנו עכשיו את מה שמלמדים אותנו חז"ל, שכינה בגלות. וכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אז גם המושגים האלוהיים הולכים ונגלים. זה לא רק שעם ישראל הולך ונגאל, אלא כל התפיסה מה זה תורה ומה זה חיי אומה ומה זה הריגה ומה זה אמונה ומה זה יראת השם ואהבת השם, כל המושגים הללו הולכים ונגאלים. כי עד עכשיו הם נתפסו בניגלה שלהם, אלה שהיו בעלי ניסר, תמיד אחזו בשורש הדברים. אבל אלה שאחזו בניגלה תפסו אותו בצורה מאוד שטחית, מאוד רדודה ביחס לעומק העומקים של המושגים הללו. ולא רק בגלל שהחיים בגלות לא יכלו להניב את התנובה הראויה כדי להופיע את המושגים הללו בחיים. אז התורה והאמונה והמושגים של המצוות ותפיסת המוסר כולם התפיסו באופן חיצוני, כל זה תולדה של שכינתה בגלותה. שכינתה בגלותה זה חסד. כשעם ישראל יורד לגלות, אז השכינה יורדת עמהם. זה לא פרשו, מה הכוונה השכינה יורדת עמהם? שמשהו שנקרא שכינה, יש לו רגליים והוא יורד לגלות. שכינה יורדת עמהם, פירושו של דבר, שכל המושגים העליונים המרוממים שהתרגלנו להתבונן עליהם בבת של נבואה, ולראות את אור הנשמה כפי שהוא מובא מהם, ואיזה חיים נפלאים ומקסימים ועשירים, מביאים את התוכן העמוק הזה, כל זה הולך ונהיה בניסטר. והנגלה, שעוסק באותם מושגים של אהבת השם, ביראת השם, נשמה וקדושה, כל זה, הנגלה, הוא לא מספר את הסיפור של עומק העניין, אלא הוא נתפס באופן יותר חיצוני, יותר פשוט, יותר ראשוני. זה חשבון של הרב באורות. זה חשבון שהוא מפתח לכמה פסקאות. ייחוד לפסקאות שבהם אנחנו הולכים לעסוק עכשיו בסוגיות שהן נראות לנו כמתחדשות בארץ ישראל. בעצם זה לחזור להבנות האמיתיות הראשונות. הבנות שבגלות היו רק הבנות לשעתן. זה שייך לחיי שעה. אבל ההבנות האמיתיות הן אלה שחוזרות ומתבררות אצלנו עכשיו. ובכללה מה שהרב בירר לנו, שהמציאות של הרוחניות העליונה היא לא עומדת כנגד המציאות החומרית, אלא היא אדרבה מעניקה למשמעות, כמו שהסוד הוא לא מזלזל בנגלה, הוא לא מחליש את הקשר שלנו אל הנגלה, הוא לא עומד לעומת הנגלה. הסוד, הניסטר, זה הניסטר של הנגלה. והנגלה הוא הגילוי של הניסטר. ויש יחס בין שניהם, כמו נשמה וגוף. וכשאדם לומד איך שני החלקים האלה משלימים זה את זה, זה נמד, תפוחי זהב ומפקיעות כסף, דבר דבור על אופניו, כמו שמופיע בהקדמת הרמב״ם למורה נבוכים. אז ביחס לזה רצינו ללמוד פה כמה פסקאות שעוסקות בדיוק בסוגיה הזו ובהקשר המוסרי שלהם. כלומר, יש עוד סוגיות שמתענפות מן הכלל הרוחני הזה, והן כבר נוגעות לנו ליחס הנפשי שלנו אל הדברים. אז נתחיל קודם כל מן הפסקה בפנקס י"ג. אומר הרב, השגה אמיתית בדברים הרוחניים, והעיון בהם אינו מרחיק את האדם מהעולם המוחשי והמעשי כלל. מה כן עלול להרחיק? למה זה נתפס בתור דבר מרחיק? כי אם עירוב הדמיונות, שאדם תופס את הדברים לא בצורה האמיתית שלהם, השכלית, התהורה, אלא אם מצטיירים לו לפי מידת הריחוק שלו מן הדברים. כלומר, למה אדם מצייר את זה בתור דבר רחוק? כי הוא מרגיש רחוק מן הדברים, אז הוא מצייר את זה בתור דבר רחוק. זה נקרא עירוב הדמיונות. עירוב הדמיונות שמתערבים בהכרח בתוך הדברים העיונים ובגרמתם, הם מעכבים שלא יתאחדו עם העולם המעשי. על כן, היו האבות עוסקים בעסקי העולם, עם דביקותם ועיונם הגדול. הרב ביגרות אומר שמה שחזל אומרים בתנא דבי אליהו, שלעולם צריך אדם לומר מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי אברהם, יצחק ויעקב. המסביר שמה המיוחד במעשי האבות אברהם, יצחק ויעקב, שכל מעשיהם, אומר הרמב״ם, היו נעשים מתוך דבקות מאוד גדולה. רמב"ם במורה נבוכים, ממש בסוף מורה נבוכים, מסביר שמעלת האבות ומשה רבינו זה לא מעלה רגילה. האבות היו קרובים למשה רבינו בנבואה. וארבעתם שווים היו במעלה העליונה, שומע הרמב"ם, שאני לא יכול להגיד לך להגיע אל המעלה הזו, כי זה מעלה עליונה. שאני לא יכול להדריך אותך, אני לא יודע להדריך אותך איך להגיע אל המעלה הזו. מה הייתה המעלה הגדולה של משה רבינו והאבות? שאף על פי שהם עסקו בעסקי חולין, במראה, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב וכולי, כך נאמר גם יצחק ויעקב, עסקו הרבה בענייני העולם, ויעקב מתעסק עם רמאים, עם שקרנים, עם צוררים ורשעים. אף על פי כן, תמיד תמיד היו דביקים במחשבתם בקדוש ברוך הוא. מהרמב"ם, מה הכוונה שהם היו דביקים בקדוש ברוך הוא? כן, כל הזמן מחשבתם הייתה דבוקה באידאל הגדול להקים אומה. מתוך כך הם עשו את כל מעשה. זאת אומרת, רק נצייר לעצמנו, כן, אנחנו לא מסוגלים לצייר את זה מספיק, אבל אדם שאין שום שיקול, לא רק לא שיקול אנוכי, כל מה שעושה אברהם אבינו זה בכלל לא בשביל ההווה. אברהם אבינו כל מעשיו, כל דיבורה, כל מחשבותיו, כל מה שאברהם אבינו עושה זה בשביל העתיד הגדול להקים אומה. איזה אומה נמצאת בזמן אברהם אבינו? אברהם אבינו הוא היחיד בעולם, ביחד עם שרה, השניים היחידים בעולם, שני אנשים. על איזה אומה מדובר פה? אין עדיין את יצחק, וגם כשנולד יצחק ויעקב, אפילו 12 השבטים, במה מדובר? 70 נפש, זה השיא, השיא של המשפחה הזו בספר בראשית. וכל תקופת עבודה, אנחנו מדברים 400 שנה לפני שקמה אומה, אתם מבינים כמה זה? מזמן אברהם אבינו ברית בין הבתרים, 430 שנה, ילידת יצחק 400 שנה. לא מדובר על משהו שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו שיהיה עוד מעט, שיחכה מאחורי הדלת, שהוא יזכה לראות אותו, שכשהוא יהיה זקן, 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 אז הוא יזכה לראות את הפרי של מעשה. מדובר על אברהם אבינו, שחי לא מתוך תודעה, ואומר הרמב״ם, אין מעשה שלא נעשה מתוך הדביקות באידאל הזה. איזה אידאל? אברהם אבינו בכלל לא חי בשביל ההווה. כל מה שהוא חי זה רק בשביל להרים את האומה בעתיד. והקדוש ברוך הוא כבר כשאברהם אבינו היה בן 70 אמר לו שהאומה הזו שתצא ממצרים ותבוא לארץ ישראל זה יהיה עוד 430 שנה. אתה מבין מה זה אדם? תראו לכם מה זה אדם, זה קצת לקרב, לא, במרחק של אין סוף שנות אור קצת להתקרב לזה. אדם שכל מה שהוא עושה בכלל לא מתוך החשבון מה זה יבנה במציאות עכשיו. הכל, כמו שהרמב"ן אומר, מעשה אבות סימן לבנים, כל מה שאברהם אבינו עושה, עובר בארץ, חוזר בארץ, בונה מזבחות, יורד למצרים, עולה ממצרים, מגרש את הגר, מגרש את ישמעאל. כל אלה, כל מה שאברהם אבינו עושה, זה הכל בשביל האידאל להקים אומה. אתם מבינים איזה גודל של אמונה צריך להיות לאברהם אבינו? וזה אומר הרמב"ן, זה הפירוש, זה הפשר, זה הכוונה שאברהם אבינו היה כל מעשה היה מתוך דבקות באלוקים. הוא הדבק באידאל להקים אומה. אין הכוונה, כמו שראיתי במי שפרש, שמה לומדים אברהם אבינו? שאברהם אבינו חשב על הקדוש ברוך הוא ועסק במקנה. פיצול אישיות. ומה לומדים מאברהם אבינו? שגם בשעה שהוא עסק בענייני העולם. מה זה חשוב בענייני העולם? כלום. המחשבה שלו עדיין נשארה להיות דבוקה באומה. דבוקה בשם. זה מי שמתבונן ברמב"ם בבורא נבוכים רואה שבפשט הדברים זה לא כך. כמו שזה נאמר על ידי אנשים גדולים, אז אני לא יכול לחלוק, אבל פשט הרמב"ם זה לא כך. פשט הרמב"ם, שהדבקות לאלוקים שמתוכה אברהם אבינו עשה את כל מעשיו, כי זה נתן את הערך לכל המעשה, אבל תבינו במה מדובר. אז כשאדם אומר מתי יגיעו מעשה למעשה, ואותי, מה הפירוש? שכל מה שאדם עושה זה כדי להרים את האומה לגובה חדש. לא מה אני ארוויח מזה, מה יהיה לי מזה, לאן אני אגיע. מתי יגיעו מעשיי למעשה עבודה, לא מתי אני אגיע, מתי יגיעו מעשיי שאדם עושה את כל מעשיו. הוא לומד בישיבה, הוא הולך לצבא, הוא מקים משפחה, והכל למען מה? יש פה איזה אגרות א', אין פה. אגרות החבד יש אולי. צריך שיהיה פה תמיד איזה קופסה כזו עם כתבי ערב. יש המון דברים שאפשר לראות. טוב, מכל מקום. מה רציתי לומר? כן, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי? מתי יגיעו מעשיי, מה הכוונה? שאדם, ככה הרב מסביר באגרות, שאדם עושה את מעשיו, מתפלל, לומד תורה, עושה מצוות, והכל למען מה? הכל למען להוציא אל הפועל את האידיאל שגנוז בכנסת ישראל כדי שיגיע למעלה יותר גבוהה. קודם כל צריך לא להיבהל מהמשפט הזה. לא לחשוב שזה משפט רחפני. דבר שני, לא רק שלא להיבהל, להפוך את זה להיות מרכז המעשים של האדם, שכל מה שהוא עושה, הוא עושה לזה. והרב כותב שאף על פי שזה בדורות עבר זה היה מאוד מאוד רחוק, כמו שהרמב"ם אומר שאני לא אדריך אותך למעלה הזו, אבל בדורות הללו, כיוון שיש גדלות סוגית, לא בגלל המעלה האישית של אנשים, בגלל שהסוג של הנשמות הוא יותר עליון, לכן גם דברים שבזמן עברו היו מאוד מאוד רחוקים, היום הם נתבעים בתור תביעות, גם האנשים יותר פשוטים. עוד אין כל אחד, אבל ודאי שמכל אחד בישיבה, שנכנס לישיבה. אז תבינו באיזה דבקות מדובר. אז הרב אומר, כשאתה רוצה לדעת מה עניינה של התורה באמת, תתחיל מ-2000 שנות תורה. 2000 שנות תורה מתחילים ממתי? לא ממתן תורה. מתחילים מאברהם אבינו, עוד 400 שנה לפני של מעמד הר סיני, כבר מתחילים 2000 שנות תורה. ומה זה 2000 שנות תורה? איפה יש תורה? לא כתוב בספר בראשית בשום מקום שאברהם אבינו למד תורה. לא יצחק, לא יעקב, לא השבטים. כתוב במדרש. במדרשים כתוב. בפשט בכלל התורה לא כתבת את זה. אז איפה יש 2000 שנות תורה? כי מה זאת תורה אצל אבות? היו האבות עוסקים בעסקי העולם עם דביקותם ועיונם הגדול. והאם הזה, זה לא הכוונה למרות. לא הכוונה למרות דביקותם, היו עוסקים בעניינים המעשיים, אלא עם דביקותם. תורה עם דרך ארץ. מה הכוונה תורה עם דרך ארץ? כי גם בזמן שאדם עוסק בדרך ארץ, את הכל הוא עושה מתוך תורה. לא הכוונה, כמו ש... הרגילו אותנו, טוב, כבר מספיק צעקנו על זה, אבל כמו שהרגילו אותנו לחשוב מה כמובן התורה עם דרך ארץ, כמובן תהיה גם פרופסור חשוב וגם תלמיד חוכם. תורה עם דרך ארץ זה לא כמובן, גם זה וגם זה. אין את הנוסחה כזאת. אין נוסחה כזאת. בוודאי שבמציאות היא לא מצליחה. אבל גם אין, במציאות לא מצליחה, כי גם היא לא אמיתית. תורה עם דרך ארץ, אין הפירוש שאדם הוא עושה פיצול אישיות. זה השאלה מה המרכז של החיים שלך, זה לא יעזור. תורה עם דרך ארץ פירושו של דבר שאדם מלא בתורה ועם כל דרך ארץ הוא נמצא עם התורה. זה תורה עם דרך ארץ, כמו האם הזה של הרב פה, שהכוונה היא האבות עוסקים בעסקי עולם עם דביקותם ועיונם גדול, עם כמו מתוך דביקותם. מתוך דביקותם ועיונם הגדול. זה הנשום של כל מה שהם עושים. עכשיו, עם התורה הפשט שלה, אם התורה עניינה זה רק הרוחניות ורק הפנייה כלפי מעלה, אז ככל שמרבים בענייני עולם הזה, זה מפריע את הפנייה כלפי מעלה. מתי אפשר לפנות כלפי מעלה? אם כל העסק בעולם הזה זה רק כדי להמעיט כמה שיותר, שיהיה לאדם כמה שפחות, בסדר, אז הוא יכול לעשות זה מתוך הנטייה כלפי מעלה. אבל אם אברהם אבינו עולה במקנה, הוא בא ומקבל מאוד בזהב, וחופר בארות, ונותן מתנות, וכושר קשרי חוץ, והוא מרבה את ענייני העולם הזה. איך הוא יכול לעשות את זה מתוך תורה? סימן, אומר הרב, שההתגברות הרוחנית העליונה היא נשום לכל העניינים המעשיים. אדרמה, היא נותנת להם את הערך. לפני שאדם למד תורה, לפני שאדם עיין בעומק המושגים, אז הוא לא רוצה שיהיה כל כך עולם הזה. אבל כשהוא לומד, מה זה דברים עליונים? לא יודע בדיוק, כמו שעומדים בקבולה ובפנימיות התורה, ורואים מה זה השגחת השם, וזה מה זה מלכות השם, אז הוא רוצה לגלות, לחשוף את האוצרות שנמצאים בעולם. כמו שפעם שמעתי מהרב טאו, אני חושב, לא זוכר, נדמה לי שמה זה מהרב טאו, את הדוגמה הזאת. אם לאדם יש עולם קטן, אז הוא ממליך את הקשבוך על העולם הזה. טוב. זה לא מלך כל כך גדול, עם כל העולם של האדם, זה מתחיל מהחדר שהוא נמצא ועד הברזייה. כן, אדם היה חי פעם בכפר, כל העולם שלו, הוא יודע ששם יש איזו עיר בירה, אבל כל העולם שהוא מכיר זה קו הרכס של הערים, קצת ברווזים, קצת אפרוחים, הנאה, שדה עגבניות, זה כל העולם שלו, בסדר. ואז הוא אומר, שבוך הוא, אתה מלך על כל האוילו. בסדר, זה לא מלך כל כך חזק. אחרי זה הוא הולך לעיר בירה. בדרך לעיר בירה הוא רואה מסילות ברזל, בתי חרושת, זה העולם. אז מלך העולם זה יותר גדול אצלו כבר. אתה לא רק המלך של הברווזים והאפרוחים והנאה והשדה של העגבניות וכמה בבושקות כאלה, כמה כפריות כאלה. בסדר. ולחם כפרי, נו, זה לא. אבל הוא הולך, רואה מסירות ברזל, רואה פתאום קיטור, רואה תחנות רוח, רואה תחנות קמח, רואה... אז הוא מגיע לעיר בירה, וואה. אז זה העולם, זה הרבה יותר גדול. ככל שאתה מבין יותר מה זה עולם, אז כשאתה ממליך לשבור כל העולם, זה מלך יותר גדול. אם העולם הוא כל כך קטן, אז גם המגמה של העולם היא קטנה, וגם ההשגחה על העולם היא קטנה, וגם מלך העולם זה קטן. אז האבות לא עסקו בענייני העולם מתוך מגמה להמעיט אותם כמה שיותר, כדי להשאיר מקום לפנות כלפי מעלה. לא. אלא אדרמה מתוך דבקותם ועיונם הגדול, היו עוסקים בעסקי העולם, ועסקי העולם אצל האבות היו רבים, פרים ברבים כל הזמן. מפני שהיו השיגים אצלם בטיילים במציאות לעומת טהרת ההשגה. זה אדם יכול, ודאי שגם אצל האבות, האבות זה לא בעלת הנבואה של משה רבינו, אצל הרמב״ם זה קרוב לבעלת משה רבינו, אבל השיגים הללו לא הפריעו, היו בטיילים לעומת טהרת ההשגה. ולמשה רבינו עליו השלום, לא הייתה אפילו הנבואה הגדולה גורמת לכל נביא שברון המוחשיות שום עיכוב. הרי נביא רגיל, כשהוא מקבל נבואה, זה מתוך שכל העולם החושי שלו מתמוטט. אבל נבואת משה רבינו, שהיא עצם הנבואה, היא באמת מעלת הנבואה העליונה, היא לא ביטלה את הגוף ולא ביטלה את החושים, כי אם כאשר ידבר איש אל רעהו, מפני שבהשגתו הבהירה לא היו כל שיגים. על כן, כלל העולה מזה. לא די שאין השגת האמת המופשטת מעכבת. אם אדם חושב שאם הוא לא ידבר פרקטי, ולא ידבר קרוב לנומך המעשי של המציאות, אז הדברים לא יהיו קשורים, יהיו מנותקים, יהיו תלושים. אם הוא לומד דברים, כמו שאנחנו רגילים לומר בישימה, דברים שנכונים תמיד ולא נכונים עכשיו, איך הוא ידע מה נכון עכשיו, איך הוא די להתנהל. הוא יבט הצד הטיבי שלו, ויש באמת צד כזה בתורה. אז זהו מערב בהרפלי תואר, לא זכה, נעשה פה סמה מוות. כן, התורה יכולה לעשות סמה מוות אם אדם לא זוכה. אז התורה היא מעכבת הטבעיות שלו. אבל אם אדם זוכה במידותה, במעשה, בעיונו הטהור, אז התורה נעשית לו סם חיים, כי הוא חיינו ואורך ימינו, זה החיים שלו, וזה מרבה בו חיים, הוא שמח יותר, הוא בריא יותר, הוא יודע להבחין בניקר לטפל, במצב שכולם מתמוטטים, הוא מצליח להתמודד, לא להתייאש, הוא יודע שלהיות גיבור ובן חורין אמיתי באו החיים, זה לא קוצף על העולם, לא מתבונה עליו בעין רע, החיים שלו יותר בריאים. איך אומר הרב בורות התשובה? שהצדיקים אומרים לראשים, לא באו תהיו צדיקים, לא באו תהיו דתיים. מה אומרים להם? באו ויחיו. באו תחיו את החיים האמיתיים. זה אומר הרב פה. לא די שאין השגת האמת המופשטת מעכבת, כי אם היא מחזקת את היסוד המעשי, והראיה, שאת מה אנחנו לומדים? אנחנו לומדים את החוכמה האלוהית. והחוכמה הזאת היא הרי המקור לכל המציאות. החוכמה האלוהית היא פועלת כל המציאות. הרי היא בעצמה רוממה באינסוף. ועם כל זה היא גונזת בתוכה ומפעילה מתוך תוכה את כל המציאות המגושמת והמעשית ובעלת המידה והגבול והכל זה מכוח החוכמה העליונה. אז כשאנחנו לומדים את החוכמה הזו, החוכמה הזו זה מקור חיים. כמו שהרב מבאר באורות הקודש א', אנחנו לא לומדים אורות הקודש. אורות הקודש זה אורות הקודש. יש פסקה אחת שאנחנו לומדים אורות הקודש. זה אורות הקודש א', א'. ואפילו בשיעור א' לומדים. זה פסקה מאוד יסודית. זה פסקה שמלמדת שהתורה פועלת. אל תחשוב ש... איך אמר מישהו, אנחנו הרי, לא משנה, לא תולה את זה בו, סתם אני תולה, ולוקח את מה שהוא אמר. אנחנו, יש לנו שליחות בעולם, כן? צריך לעשות דברים. מה, אנחנו נלמד תורה? נלמד תורה זה רק בדרך, כנה, בדרך. מי הזמן שאנחנו, בישיבה התכנית עשינו דברים. בצבא נעשה דברים. בדרך, מתבטלים. לא, זו הייתה הכוונה. לא משנה, משתמש כאילו בביטוי הזה. התורה זה הפעולה היותר גדולה במציאות. התורה זה הפעולה היותר גדולה שיש במציאות, אשרי מי שזוכה להתמלא בתורה ולפעול על ידי התורה. כמו כן, כל הניגודים הנמצאים בין העולם הרוחני והחומרי ובין מחזיקיהם, מי מחזיק את העולם הרוחני? תלמידי החכמים, אנשי האמונה. ומי מחזיק את העולם החומרי? אנשי המעשה. ויש ביניהם ניגודים, כי אלה חושבים באופן פרקטי ואלה חושבים באופן רוחני. אלה מתבונים על החזון ואומרים, בסדר, הרזה הרצוי, אבל מה עם המצוי? כל הניגודים הנמצאים בין העולם הרוחני והחומרי ובין מחזיקיהם, הכל תלוי לפי ריבוי השיגים של ההשגה. ככל שההשגה היא יותר טהורה, ויש בה פחות שיגים, פחות אדם מכניס את עצמו, את הריחוק שלו, את חוסר הקישור שלו אל הבנת הדברים, אלא מצליח ללמוד את הדברים לאשורה, לפעניינם, בשכל טהור, בהבנה מעמיקה, ככה כל המבט מתבהר אצלו. ואת כל המושגים הרוחניים הללו, הוא מתמלא מהם כל כך דבורה ואיזוזיות וחיוניות, כי הם הרי העומק של החיים, לא לאומת החיים. הם הרי נותנים את כל העומק שלכם, כמו שהרב למשל אומר, תשובה! כל תיקוני, אתם מכירים את הפסקה הזאת? כל תיקוני התרבות שבמציאות, כל החידושים, הכל זה חלק מתנועה של תשובה. אם אדם לא לומד את המושג תשובה לעומקו, אז תשובה אצלו מה זה? למה הוא חטא? בגלל שהוא היה חומרי, נכון? אז מה זה תשובה בשבילו? איך מצטייר אצלו תשובה? שהוא חוזר להיות רוחני במופשט, והוא כבר לא שייך לכל הגירויים ולכל היצרים, נכון? כך הוא מדמיין תשובה. אז בתוך המושג תשובה, נכנס אצלו הציור שמושג תשובה, מה זה קשור להתפתחות חומרית? עד רבה, הרי כל ההתפתחות החומרית היא הביאה לכל הנפילה שלו. לולי שהעולם היה מתפתח, ולולי שהיה אינטרנט, ומחשבי, וקבלי, וכל מיני דברים, אז הוא לא היה חוטא. אז מה זה תשובה בשבילו? לעזוב את המחשב, לעזוב את האינטרנט, לעזוב את הכבלי, לעזוב את הקבלי. שכל זה נכון ביחס אליו. אבל כך הוא לומד עכשיו את המושג תשובה, נכון? זאת אומרת, מה הקשר בין תשובה להתפתחות העולם? הפוך. הרי התפתחות העולם, זה המעקב היותר גדול, סליחה, כי התפתחות העולם בשבילו זה המעקב הכי גדול לתשובה, נכון? זה סתם דוגמה אני נותן. אז כל השיגים הדמיוניים שלו, מה זה תשובה? עכשיו מתערבלים במושג תשובה באמת. ואז בא הרב קוק ואומר, כל תיקוני התרבות וכל החידושים וכל ההתפתחויות וכל הבגרות של אנושות עובדה, כל זה רגע דרך של תהליך של תשובה. אז כשאדם לומד בעומק מה זה תשובה, פתאום הוא מגלה שכל זה מהווה נשמה לעולם. זה לא שתשובה נמצאת רק בבית מדרש, וכל העולם כולו לא שייך בכלל למה שאנחנו מדברים. אדרבה, כל מה שקורה בעולם שייך למה שאנחנו מדברים, ועוד יותר ממה שאנחנו מדברים. נכון? כן.
אמרנו שיש פה הבדל בין המחזיקים, נכון?
כן.
בין המחזיקים של העולם הזה.
נכון.
עכשיו, אם המחזיקים נגיד של העולם החומרי, אז הם כאילו, הם ילמדו, אז הם יהיו אז יהיה פחות פער, והם עדיין נשארו המחזיקים של העולם החומרי, או שהם כבר יהפכו להיות מחזיקים של העולם הרוחני?
תלוי. מסתבר שמי שתפקידו להחזיק את העולם החומרי, הוא לא מוכשר לעשות את כל החשבון הרוחני, כמו שמי שעניינו להחזיק את העולם הרוחני, הוא לא מוכשר להחזיק את העולם החומרי. אבל, השאלה אם יהיה ביניהם ניגוד או יהיה ביניהם יחס. אם אני, ששייך לעולם החומרי, יקשיב למי שמדבר רוחני, יגיד, איזה דברים מוזרים, איזה דברים זרים, איזה דברים מזלזלים, איזה דברים מלגלגים, איזה דברים שלא נותנים ערך. לכן הפוך. מי שמחזיק בעולם הרוחני, הוא מסתכל בעולם החומרי, יגיד, את הדבר הזה אני לא יכול להחיות, אין לזה שום משמעות. זה אפס אפסים. זה חורבן העולם, זה מעקב את הגאולה, זה... אתה מבין? זה ניגוד. אבל אם מישהו שהוא אוחז בעולם החומרי, אבל הוא אומר, אני הרי עושה את זה למען הצדק, נכון? אבל האידיאל של הצדק הוא הרבה יותר גדול ממה שאני... עכשיו אני עוסק איך להופיע את זה למעשה. אבל כל זה שר לחזון מאוד מאוד גדול. זה יהיה קשור לאיש הרוח. לא אומר שאיש החומרי, בדיוטה הכי נמוכה, צריך להיות קשור לאיש הרוח במדרה הכי עליונה. זה משולש. הוא קשור אליו, הוא קשור אליו, הוא קשור אליו. וכולנו, מסתבר שאנחנו נמצאים איפשהו על המשולש הזה. איפשהו על השוק המשולש. יכול שאתה הקודקוד, יכול שפלוני אחר הוא הקודקוד, אנחנו איפשהו שייכים אל השוק. אנחנו קצת חומרים, קצת רוחניים. כן? יש אחד שהוא רק רוחני עליון, מופשט. כן? הניסטר שבניסטר. יש אחד שהוא כחומר שבחומר. ורובנו, יש בו מצד כזה ומצד כזה. שאלה אם אנחנו נהיה סכיזופרים, בעלי פיצול אישיות. העולם הרוחני ימשוך אותנו כיוון אחד, העולם החומרי ימשוך כיוון אחר. והניגוד הזה, הוא עצמו מבלבל כל כך אותנו, שאנחנו לא יודעים איזה יצר טוב יצר. אבל באמת, היצר הטוב, השאיפות שלו, הם הרי נותנים את התוכן ואת הערך, ולכן גם את הכוח ואת הגבורה ואת החוזק אל כל הנטיות הטבעיות. כן.
השיגים שבהשגה זה כאילו זה משהו אינטגרלי, זה צריך להיות כאילו.
זה משהו אינטגרלי, כל עוד אתה לא מתנקה מזה, כן? עכשיו, אומר הרב, אוכפי ברירות ההשגה, ככל שהמושגים יתבררו יותר ויהיו ברורים יותר, תתמעט את המחלוקת ויבוסר השלום. תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. שלום בין מי למי, לא רק בין תלמידי חכמים, אל בין התלמידי חכם לבין העולם, שנאמר בכל בנייך לימודי השם. מה זה לימודי השם? השגה מופשטת. ורב שלום בנייך בשכל המעשי, כמו שכתוב, אל תקרי בנייך לבונייך, שאנחנו מבינים. למה חזל אומרים, אל תקרי בנייך לבונייך, כי חזל אומרים, מתי יש שלום? מתי שהבנים שהם תלמידי חכמים, הם הבונים של העולם המעשי. בכל דבר של שכלול, של תיקון, יהיה רוחני או גשמי, כל שהיא תפארת לא עושה, ותפארת לא מן האדם. יופי. אומר הרב, מה ההקשר המוסרי, הנפשי, שנולד מתוך הסוגיה הזאת? אומר הרב, איננו צריכים להתגבר, אתם רואים, קובץ ג' שין סמך ג' פסקה שלנו זה קובץ ג' שין סמך ו' ושלוש פסקאות לפניה מופיעה הפסקה הזו שהיא נראית קשורה. הננו צריכים להתגבר על העצבות והפחדנות המתפרצת לבוא אלינו דווקא כשאנחנו חפצים להתעלות באלוהים אלוהים. יש איזו תופעה כזו שאנשים שלומדים אמונה, בייחוד במקום סגור, במוסד סגור, לומדים אמונה, כשהם יוצאים אל החיים, נפגשים משהו חי, הם נהיים נבחים, מסכנים, כמו עלי נידף. מה? כי יש לכם את הדף הקודם, שלא צילמו בו איזה, אבל חיכו כבר דף חדש. יש לכם דף חדש?
כן.
אולי תעבירו אחד אליהם, אבי דניאל. יופי. שוב אני קורא בשבילך. הננו צריכים להתגבר על העצבות והפחדנות. מורך לב. חולשה של חיים. אדם לומד תורה, הוא נהיה חלש. הוא בן, לא יודע בן כמה, בן 30, הוא נפגש עם איזה אחד, בן 20, מגולח כמו שהיה במרינס, אני יודע מה. הוא כל כולו מרגיש שמולו עומד איזה עוצמה, והוא איזה עלי נידף, משהו. זה לא ראוי להיות ככה. עולם תורה מתש את כוחו של אדם, זה רק באמצע עלים. זה לא מתחיל, אולי שלא אומרים שהתורה מיד בסגולתה לגדל את השרירים. וזה לא מתחיל מהשרירים, עמדה נפשית, חוזק, זה לא תלוי בשרירים, זה תלוי בחוזק שבלב, בעומק שבלב. אז רב אומר, כשאנחנו חפצים להתעלות באלוהים אלוהים, יש איזו עצבות, פחדנות, חולשה, שעלולה להיות תוקפת אותנו. טוב, צריך להתגבר על זה. בחופש, בהרחבה, הננו צריכים לברר לנו. כי תמיד הננו מוצאים בתורה ובקרבת אלוהים בכל האופנים את החיים המלאים. והחיים המלאים פירושות עם כל האורות, עם כל הבירורים, עם כל המידות, עם כל הכישרונות המאירים והמשמחים שבהם. ואז תמיד כשזה יהיה מבורר לנו, כשהמשנה הזאת תהיה מבוררת לנו, זה לא פתגם, זה לא איזו אמירת כנף של הרב. זה שיטה שלמה שהתבוננות על התורה שאנחנו נכנסים אליה עכשיו, נכנסים אל הקודש פנימה דרך הסוגיה שלנו, דרך ההשגות הבהירות, דרך בירורי האמונה השיטתיים המסודרים. ואחד מהדברים שהכי מחלישים זה כשאדם לומד אמונה ולאורך שנים הוא מתרגל לשמוע דברים שאין בהם ודאות, והוא קצת אוחז בהם וקצת לא אוחז בהם, והם נוגע ולא נוגע, והוא מרגיש שהוא מתמלא בהמון מושגים שהוא לא מבין, והוא לא אוחז בהם, והם מבלבלים אותו, והוא לא יכול לחזור עליהם, והוא רק יכול להתפעל מהם ולצקצק בלשון, להגיד, פס, פס, שיעור יפה, משהו, והוא לא יכול לחזור על זה, וזה לא הופך אותו, אין לו משנה מסודרת, ואז עולם האמונה נהפך להיות מנותק, אתם מבינים? אז אנחנו לומדים אורות, בדיוק הפוך, כדי להבין שאורות זה ספר שיטתי ומסודר ומבורר, והרב מברר את המושגים האלה אחד לאחד, המון המון מקורות, בחז"ל ובדברי נביאים, ואחר כך בדברי ראשונים ואחרונים, עד שהולך ומסתכן במשנה מסודרת של הרב, ברורה, מסודרת, בהירה, עמקנית. וכשאדם לומד הדבר הזה, וזה נהיה לו ודאי אצלו, וזה משנתו הרוחנית, וזו האמונה שהוא שייך אליה, זה ממלא אותו אומץ וחיים, ובשעה שכולם מסתכלים, אולי כך, אולי כך, אתה אומר, הוא יש לו אמת ודאית, מהירה, ברורה, בהירה, בריאה. זה מה שנותן אומץ בלב. מבינים? אם אדם לומד אמונה, והוא רגיל המון שנים לשמוע שיעורים לא ברורים, לא בהירים, לא מובנים, וכל המושגים מרחפים מעליו. עכשיו, אמונה, זה טוב ללמוד דברים שלא מבינים. זה טוב שלא חייבים להבין הכל בכלים שלנו. לאט לאט אנחנו מסתגלים אל הדברים. זה לא פה הרצאות יפות. זה לימודים מחייבים הרבה העמקה. לאט לאט, אבל המשנה היא מסודרת. צריך שלאט לאט ייבנה לאדם אמון שהן יראת השם מחוכמה. שיראת השם זו החוכמה היותר עמוקה. תראים שזה מסודר, שזה שיטתי, שזה הגיוני, שהחיים מאשרים את זה, שהחיים מוודאים את זה, שזה הכי שמח, הכי משמח, הכי נותן את העומק, הכי נותן את התקווה, הכי תומך במציאות. כן.
אבל איך המושגים הגבוהים האלה באמת, כאילו נראה במציאות, נתברר במציאות, עכשיו.
אדם לומד אמונה, וכשהוא לומד אמונה, חלק משלמות המבט זה הוא רואה איך הדברים שמתרחים במציאות מביאים את זה. זה בדיוק כשאנחנו לומדים באמונה, אנחנו לומדים על הניסתר שהולך ומתגלה בניגלה. בדיוק, זה מה שאנחנו לומדים. רק אני בא לומר שהדברים פה שהרב אומר, זה לא איזה אמרת כנף. זה לא הרב אומר, תמיד נמלא עוז וגדולה בכל עת שרעננו פונה אל ההוראה האלוקית. משהו שיהיה שם באהבה ובאמונה, בגיליון של באהבה ואמונה שם. למעלה. לא אומר שזה רע משפטים שיש שם. אותו כותרת למעלה. פתגמי הראייה. כן? זה לא, זה שיטה, אתה מבין? זה תורה, זה תורה, זה הוראה, זה הדרכה. עכשיו דם לומד אמונה בצורה מסודרת, לאט לאט, לאט לאט, אחרי 8-10 שנים, משהו כזה, הדברים פתאום נהיים מחוברים לו כסים לב. כן, 8-10 שנים, אין מה לעשות. ככה זה. זה לא שנה ולא שנתיים ולא שלוש ולא חמש. אולי אחרי חמש, משהו מתחיל. אם חמש שנים עבדו מאוד ברצינות, כן? זה מתחיל, לומד כוזרי, לומד לרמב״ם, שהוא חוזר לכוזרי, שהוא חוזר לרמב״ם, מהר"ל, המון מהר"ל, מהר"ל, לומד דברי הרב, חוזר, שונה, לומד, מחבר, לומד פסקה, רואה מושג, פותח עוד מושג, כותב לעצמו מילון, אומר מושג הזה כתוב פה, כתוב פה לאט לאט, שומע המון שיעורים, מקבל מרב, לא גס רוח כזה שלא מסוגל לקבל מרב, כמו שלמדנו היום, לומד מרב, קבוע, בלימוד אמונה, כל יום, מתמלא בגמרא, מתמלא במידות טובות, מתמלא, מתפלא, לומד גמרא, לומד קצות, לומד ששמעתי, כן, בדיוק. עד שהוא נהיה את המנחן לשכה של תורה, ואז, לאט לאט, מתחילה להתגבש אצלו משנה אמונית מסודרת, אבל אז, זה כבר מגדלו שכל העולם כולו מגדל. כי בתוך מסכת שלמה של אי יציבות ואי ודאות, שאולי קר, אולי אחרת, והמון אנשים שמתעניינים בעכשיו ואין להם אופק, הוא אדם מגדלו, אדם אדיר, כוחות אדירים, כוחות גדולים, מבט בהיר. זה לא תלוי אם הוא יודע להביע את זה או לא יודע להביע את זה, כמובן אם הוא יכול ללמד בתלמוד תורה או שהוא יהיה, לא יודע בדיוק, עובד במשהו, אבל הוא אדם מלא אמונה, במבט שלו החיים מלא אמונה, והוא לא ייפול בקטנות. ככה זה. אני מקווה שאני לא מייאש אתכם. זה לא נועד בשביל זה. זה נבין לקראת מה אנחנו צועדים. אם כן, תמיד נמלא עוז וגדולה בכל עת שרעיינונו פונה אל ההוראה האלוהית. וכל פעם שאנחנו פונים, בין בבינת הלב, כלומר, בדברים שאנחנו צריכים להבין בתוכנו פנימה, דברים פנימיים, מסתרים, שאנחנו לא תמיד יודעים להביע אותם בכלים הרגילים, בין בציור הדמיוני, בין בחפץ הנטייה, תמיד כל אלה כלים, צינורות, שדרכם הציור האלוקי הולך ומתגבש, הולך ונטמע, הולך ומתברר בתוכנו. כי כל אלה מידות קודש, כלומר זה מידות, כלים, שדרכם הקודש יכול להופיע. וצינורות של חיים אמיתיים שוטפים בכולם. לשד חיים, מתעללי אורות, מה זה אנחנו לומדים על, לומדים על מושגים מופשטים? מושגים המופשטים האלה זה מלאי חיים, יקרים מכל און, חשובים מכל קניין חומרי ורוחני שבעולם. זה נאמר בשמך, יגילון כל היום, מי שעוסק לדעת את שמותיו של הקדוש ברוך הוא, את דרכי הנהגתו בעולם, מביא לו גילה, שמחה, מלאות של חיים. כן.
הרב הרבה פעמים משתמש במושג הזה,
תללי אורות. איפה אתה רואה פה שכתוב? לשעת חיים, תללי אורות, נו.
מה זה אומר?
לא יודע. כתוב. לא, באמת, כתוב בישעיה, אני לא יודע. תל אורות תליך וארץ רפאים תפיל. זאת אומרת שהסדר של הופעת האורות, כמו שהוא מחיה. איך קוראים למה שיורד מן השם, לשפע המחיה? תל, נכון? תל, תחייה. תעל שעתיד הקדוש ברוך הוא על החיות בו מעיטים. למה דווקא הדבר, ההזלה, השפע העליון שבא מן השמיים הוא מחיה, נקרא תעל ולא גשם? כי הוא... מה? כי הוא קרוב, נכון, כי הוא תמידי, שפע תמידי, עליון, יהיה קטל לישראל. אז זה תעל תחייה, לכן הרב משתמש תעל לאורות. כשהרב רוצה ללמד על שפע של הערה, כשהוא מחיה, הזלה קבועה של שפע חיים מתמיד, הרב משתמש אולי בביטוי תללי אורות. יופי. אנחנו לא הספקנו ללמוד היום, אבל יש פה מאמר שלם של הרב, מאמר אחדות ושניות, כשהרב עוד בדיוק עוסק בסוגיה שלנו. אולי נקרא את המשפטים הראשונים, ואתם תשלימו, ואנחנו עם רצי השם בזמן הבא נמשיך לפסקה הבאה, לפחות נזכה לקרוא, ללמוד כמה משפטים. הרוחניות. מלבד עידוניה הגדולים לאין תכלית כשהיא עצמה, היא נותנת עוז וגדולה גם לחיים החומריים. כשאתה רואה שמתגבר החפץ בקרב האומה לבסס את חיי החומריים, סימנו שהרוחניות התגברה בעולם עד שהתרוממה גם מעלת החומריות הדרושה להשלמת תוכנית היצירה. כשהרוחניות מתגברת, אז מוצאים בני האדם טעם לחייהם. אז הם מבינים ומרגישים שכדאי לחיות. ערך החיים אז הולך ועולה, ועל כן מבקשים אז בני האדם לבסס יותר את החיים החומריים, שיותר בטוחים, יותר רחבים ונעים. אז ירבו בעולם שלום, אהבה וחדווה, אז ימלא שחוק פינו ושונן אורינה. כרוחניות הגדולה והנשגבה המקפת את הכל וחודרת לתוך הכל ומלא לנחלי אדניה גם את החיים הריאליים החומריים. מצרפת ומזכרת אותם מפני שלפניה אין העולם החומרי נפרד מהעולם הרוחני. אחדות שלמה יש בין שני העולמות האלה, כי שניהם ממקור אחד מוצאם, כי ביה השם צור עולמי. ואולם, קצרי ההשגה, כשהם רואים בעולם נטייה כלפי החיים החומריים, מתנפלים על החידוש הזה. ובקינתם לחומריות הם מבקשים לבטל לגמרי את הרוחניות שלדעתם היא סותרת את החומריות החביבה עליהם. והם מעבירים קו בין החומריות ובין הרוחניות, כלומר קו מבדיל. והעולמות שהם באמת אחד נפלגים אצלם לשניים הסותרים זה את זה. ועם ישראל, גוי אחד בארץ שהשניות צנועה לו, על פי שורש נשמתו, מרגיש כי ההפרדה בין החומריות ובין הרוחניות מסבה לו צער גדול ועמוק, והוא מבקש לו דרך לשוב אל האחדות. אין עם ישראל יכול לסבול את השניות שהיא עבודה זרה, והוא בא בקור ברזל להזדקק ולנקות מחילתה של עבודה זרה זו. אין תקנה לעבודה זרה, אלא נתיצה ועיבוד, ויד פושעי ישראל בא בראשונה. הם מקימי הפסל, ממהרים בעצמם לנצו. טוב, תודה לכם ללמוד את זה. אנחנו נמשיך לרצה השם בזמן הבא.